טוב לכולם, ראשית כל יישר כוח, שכן למי שעומד מאחורי ההזמנה, שזה זה התרגשות, לעמוד באודיטוריום הזה, פה ישבתי. בלתי ניתן כרגע לספירה כמה שיעורי תנ"ך פה ישבתי ולמדתי, והיום להוציא את הפירות שצמחו פה, אז אני מרגיש בסוד גדולה. אני מבין שמסגרת תוכנית, אתם רצים עכשיו על פרקי, הפרקים הראשונים בשמואל, ואני רוצה קצת לדבר על יחסו של שמואל למלכות. כיוון שמי שצריך ככה להגיע עד פרק י"ב, רואה ששמואל פעמיים נותן שני נאומים בשני מציאויות שונות. אחת, כשהם בכלל מעורר את העניין, ופעם שנייה, בהמלכה השלישית, נאמר, של שאול. ונראה לנו, לפחות מפשט הדברים, ששמואל לא כל כך אוהב את המלכות. ואני רוצה גם לבדוק האם זה נכון, האם שמואל נגד מלכות, דרך חיבוש שני הנאומים. זאת אומרת, אני כרגע רוצה לקחת שני פרקים במקביל, ללמוד אותם במין מבט על, לא בעיון כל פסוק פסוק, אלא יותר בריצה, על שני פרקים, על ח' וי' ב' במקביל. אני לא יודע, אני מקווה שרובכם כבר הגעתם לעניין. י' ב', ח' אני מבין שבוודאי כולם כבר עברו, גם י' ב', אני מקווה ש... גם נקרא פה ושם את הנקודות העיקריות, ולנסות באמת מתוך מבט עומק לנסות להבין מה המסר המרכזי של שמואל בשני הנאומים, ומתוך זה אפשר לראות שיש בעומק חיבור בשני הנאומים, למרות שכל אחד כביכול עוסק במקום אחר. ונראה עכשיו, אני רוצה בתחילה לעבור במהירות על כמה וכמה נקודות בשני הנאומים, ובעיקר להציב שאלות. אני עוד מקווה שנגמור את השאלות, לא תרדמו בשנת הברבנה, אתם נגידים לזה שהתפקר מהברבנה, שרק למד את השאלות, בסוף נרדם. סוף השאלות, סוף השנה נשאר לו רק שאלות והוא התפקר. אני מאוד מקווה שלא תרדמו בסוף השאלות ונוכל להגיע גם לתשובות. הבוקר במהירות, בואו נפתח פרק ח'. כאשר מתקבצים אליו פרק ח', פסוק ד', והתקבצו כל זקני ישראל ובואו לשמואל רמתה, ואמרו אליו, הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכך, אתה שים לנו מלך שופטנו מכוחו לגויים. עכשיו אני כרגע מתעלם מסוגיית הבנים, אמר שאני לא רוצה להתפזר אותו מדי. כן לקחו שוחד, לא לקחו, הקימו מערכת, לא ניכנס כרגע לסוגיית הפשט מול דברי הגמרא, אולי הגמרא עצמה, שפעם אחד השיעורים שלכם מהדהדים לי פה באוזן, זה שיעור של רבי יעקב מדן על העניין הזה, תזכו פעם לשמוע ממנו איך כל הגמרא הזאת היא פשט בפני עצמה, אבל זה חבל, תלכו למקור, אתם רוצים להגיע להעתקים. אבל אני רוצה לקפוץ, עזבו כרגע את סיפור הבנים, אני כרגע ניגש לעניין עצמו. הם מבקשים, שימה לנו מלך שופטנו ככל הגויים. מה אתם שומעים פה? מכירים את הפסוק הזה? מקור אחד, כי תבוא אל הארץ, דברים פרק י"ז, תבוא אל הארץ, אני לא יכול לתת לך, תן לך ברשתה ושבת הבא, ואמרת, שים עליי מלך, כי יכול לגויים של סביבותיי, סתום, תשים עליך מלך וכו'. זאת אומרת, יש פה חבר'ה, באים לשמואל, מצטטים פסוק מספר דברים. אני לא יודע, כנביא לא הייתי פעם נביא, כמו התנ"ך הייתי בא לחבר'ה, אז אומרים, קודם כל, שכוח, מצטטים יפה פסוק. ויראה דבר בעיני שמואל, כאשר אמרו, תנו לנו מלך לשופטנו, והתפלל שמואל אל אדוני. למה ויראה? הם מצטטים את ספר הדברים. שאלה ראשונה, במה זה רע בעיניו? ואז הוא מקבל נבואה, אחרי שהוא מתפלל הוא מקבל נבואה, ומה הוא שומע? ויאמר אדוני לשמואל, שמע בקולם מהכל אשר אמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. למה? למה עם ישראל מבקש מלך שהיא מצווה הכתובה בספר דברים, ואומר את זה כלשונו של ספר דברים? מצד הקדוש ברוך הוא יש פה מעיסה, רע בני שמואל הנביא, מעיסה בני השם. ואז אומר לו פסוק ט', ואתה שמע בקולם, אך כי היית עד בהם והגעת למשפט ואתה למלוך עליהם. זאת אומרת, שמע בקולם, ופה יש קושייה עצומה שנחזור אליה ונעדת, רגע, אם זה לא טוב למה הקדוש ברוך הוא אומר לנביא תגיד להם? לא להביא מלך. אם זה לא טוב, תחליט. טוב? מה טוב? לא טוב? אז לא. איך יכול להיות שהם גם רבן הנביא, גם הקדוש ברוך הוא אומר לו נכון? מה שהם ביקשו זה מעיסה, שאני כרגע לא מבין למה, אבל שמה בכולם. שפה זה סתירה פנימית, לא פשוטה. אומר למשפט המלך, מה זה משפט המלך? פסוק י' א', ויאמר זה משפט המלך אשר ימלוך עליכם את בניכם מכך, ושם לו במרכבתו פרשה ורצו לפני מרכבתו, ונשאו לו שרי אלפים ושרי חמישים לחרוש חרושה ולקצור קצירו הזאת כלי מלחמתו וכלי רכבו, את בנותיכם מכך לרקחות הפחות ולופות, וזאתיכם את ברגמיכם וזאתיכם הטובים ייקח ונתן עבדה, וזריכם ברמרם יעשור, ונתן עשר זר ולעבדה, ודבדכם ושבתכם את הברוכם הטובים חמורכם ייקח וזר הנמרתו, צולכם יעשור ונמיו לעבדים. זה מלכות, זה מלך, זה אני קורא אותו דיקטטור. זה מלך, זה הדגם, זה מה שהקדוש ברוך אומר לו, שפת המלוכה. באמת במסכת סנהדרין יש מחלוקת מאוד מאוד מעניינת, עכשיו זה מקור שתיים. אמר רב יהודה אמר שמואל, כל האמור פרשת המלך, מלך מותר בו. זאת אומרת, כביכול לפי שיטת שמואל, מה שאמר פה שמואל, הוא התכוון להציב את הגבול מה מותר למלך. לא התכוון להגיד להם ככה הדגם של המלך. אמר אליהם, תדעו לכם, אתם רוצים מלך על פי הלוכה, מלך יכול לקחת לכם את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה לקחת לכם בשר עבדים ושפחות והרקחים הקחות וטבחות ולקחת לכם את השדות ואת המטעים שערו בלי כלום אבל מותר לו. מלך פה רצו כתב קחו בחשבון. ולפי רב, אבל רב אמר לו למה פשוט זה לאיים עליהם שאלמר זאת נשאו מלך המלך שלהם אתו עליך. זאת אומרת, לא התכוון באמת שזה מה שהם יעשו, המלכים, ותדעו לכם, יכול לקום מלך ויהיה כזה דיקטטור שיכסח אתכם עד הסוף בעברית שלנו, שלהם היינו נגיד. אז אני שואל, רגע, רגע, זה הדגם של מלכות? גם אם נגיד בשנת שמואל שזאת ההלכה, זה הדגם? זה? אז מותר לו. כתוב בתורה שאם איש ישנה אישה, זאת אומרת, גרש, ואז מה, בגלל זה כולם מתגרשים כדי לקיים את המצווה? ברור שאנחנו רוצים לראה שיש זוגיות טובה, נכון? זאת אומרת, לא כל דבר שנניח שכתוב שזה מותר, מותר לך רוצה לדבר, זה הדגם של מלכות. אם זה פה שמלך לא יתעמר בנתינה, קל וחומר, אני הולך לשיטת רב, מה הוא הרוויח פה? שהוא הביא להם איזה דגם שזה מלך הזוי שמתעמר בעם? זה, מה היה הרווח הנקי לומר את זה? עכשיו, פה הייתי עוד הולך עוד נקודה שמתקשרת. הרי אנחנו ראינו שבמחדד נקודה שהעליתי קודם, או במילים לא נותן לה תשובה מלאה, אלא רק לחדד אותה, שהרי אמרנו שבסך הכל העם מעלה פה את הפסוקים מפרשת שופטים שיש לך בזה מקור אחד. אז לכאורה, יש פה ממש מצווה, מצווה שעם ראוי, באמת כך מבין את זה, התוספת המקור שלוש, אומר תוספת המסנדרים, כאן הרבי יהודה אומר, שלוש מצוות נצטבו סביב ביתן הארץ, נצטבו למנות להם מלך ולמנות להם בית בחירה אחרי זרו של המלאק, שזה פוסק גם הרמב״ם בלכות מלכים, איך אומר אתם? מצווה מפורשת. יש פה מצווה, רוצים לקיים אותה, שכוער גדול, שהמצוות זה גם מסוף סוף מצוות, אחרי תקופת השופטים. אם כן, אם כל כך טוב, אז למה רע? למה נענשו בימי שמואל? אלף איש שהקדימו עליהם. זאת אומרת, יש פה איזו הקדמה מסוימת שאני צריך להבין מה זה הקדימו עליהם. למה הקדימו? הם רוצים כאן מצווה. מצווה בא לידך, אל תחמיצנה. הספרי, גם כן, מעריך פה באותה מחלוקת ואומר דבר כזה. תראו את זה בארבע. אבל אמרת אשים עליי מלך, רבי נהוראי אומר הפסוק בגנאי ישראל הוא מדבר. לפי שיטת נהוראי, רבי נהוראי, הפסוק כבר בתורה, הבנתם? בתורה מדבר כבר בגנאי ישראל. למה שהתורה תדבר על משהו בגינה ישראל? שנאמר, כשאני רואה, אם איפה אתה יודע את זה, כשאני רואה כביכול את הרפלקט, את, ה, את, ה, את ההחזרה של זה, דרך, את השיקוף, נקרא לזה בשפתנו, בספר שמואל, מה אני רואה? שמה אומר על זה שמואל על הפסוק הזה? הוא אומר, כי לא תרמסו, הוא אומר, כי לא תרמסו, כי יודעים מה זה ממלוך עליהם. זאת אומרת, אם יגידו את זה, מה אני מבין? שזה כביכול מייסה במלכות השם. אז כביכול כבר בתורה, אומר רבי נוראי כבר שם, זה לא טוב. ואילו אמר רבי יהודה, לא, ולא מצווה היא מן התורה, לשאול להם מלך, שאני מה לעשות עושה מלך המלך, כבר השם גרבו, למענן שוב, ושקדימו לדם. הרבי יהודה לא טוען, כמו שראינו בתוספתא, זה גם חוזר בספרי, רבי יהודה לא מקבל את הדעה הזאת, ובדעות זה מצווה לבקש מלך, אלא פה היה איזו הקדמה שעליה נצטרך לדון. ככל הגויים, עוד יותר מזה אומר השם סבותינו רבי נוראי, אומר לו, ביקשו למלך אלא להבידם עבודה זרה. זאת אומרת, רבי נוראי זה לא כל כך קיצונית, שכאשר מבקשים מלך זה כבר מגיע ממש לעבודה זרה. אז נכון, כולנו יודעים שיהיו מלכים שעבדו עבודה זרה. אבל אם זה דגם העניין, האם אפשר לומר שהתורה מתנגדת למלכות? ויצאו, תחפשו באינטרנט, בטח היו כאיזה חויקרים שכבר יצאו עם כל מיני דברים עליהם. טוב, בואו למה, בואו שננסה לענות פה על השאלות האלה, ואחרי נקפוץ להיות ב, נשאל שם, חופן. שלא יצא מצב באמת שמישהו נרדם שרק עם שאלות, אז בואו ננסה לנות. תראו, השאלה שאני מנסה לשאול את עצמי על יחסה של התורה של מלכות מאוד מאוד מעניין. הסיבה היא שפעם ראשונה שמופיע לי המושג מלך, התורה מופיע בספר דברים פשוט שופטים בפסוקים שלנו במקור אחד. עכשיו, למה זה מעורר בי תמיהה? כי ספר דברים מהו? סיכום, משנה תורה. אז אם הוא משנה תורה, הייתי שואל את עצמי, מה קורה, לא מהמשנה, מה קורה במקור? הרי ספר דברים הוא נאום הפרידה של משה, שמתחיל, וזה תאריך, מי זוכר? ראש חודש, שבט. בשנת 40 הוא מסתיים ביום מותו, זין באדר. עכשיו, זה נאום. נאומו של משה, לא רק איזה סוגיה מה מדרגתו הנבואית, איזה שם זה בגמרות ואחר כך בראשונים, אבל אני אומר, קודם כל זה נאום פרידה שמהווה משנה תורה, כמו שהחז"ל מדגישים את זה. אם זה משנה תורה ושם מוזכר המלך, מה קורה, איפה המלך כתוב לא במשנה תורה, בתורה. האם יש לי מקום בתורה שבו התורה דנה, לא בסיפור על מלך פרעה, האם יש לי מקום בתורה שהתורה דנה על הצד הערכי מהותי של מלך ישראל לפני ספר דברים? ופה הייתי רוצה להציע הצעה שהיא לעניות דעתי פותרת הרבה מאוד דברים. מקור 5 אומרת התורה בפרשת ויקרא. פרשת ויקרא, כזכור לכולם, בפרק ד' ספר ויקרא, פרשת ויקרא, בפרק ד' יש רשימה של קורבנות חטאת. והקורבנות חטאת מתחילים דווקא מהאנשים המיוחדים, החריגים, החריגים זה לא מילה טובה, כן, אבל חריגים, זאת אומרת, השונים מהסטנדרט, ואחרי בסוף מגיעים לחטאת של אנשי הסטנדרט, האיש הרגיל. והראשון הוא כהן משיח. כהן משיח מי הוא? כהן גדול, נכון? השני הוא עם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל. מי זה עיני הקהל? אז פה הוא בא לכולם שפה מדובר על הסנדרין. יש לי פה עם ראש הרשות הכהונתית חוטא, יש לו חטאת א' ב' ג', ואחר כך יש הסנדרין חוטאים ונותנים הוראה לא נכונה לעם מבחינת פסיקת הלכה, הם צריכים להביא קורבן א' ב' ג', והבא בתור כתוב אשר נשיא יחטא. ועשה אחת מכל מצוות אדוני אלוהיו, אשר לא תעשנה בשגגה, והשם הודה עליו חטאתו ושמח אותו וכו' לעשו שעיר. מה זה נשיא? מה זה אשר נשיא חטא? אומר אבן עזרא במקום, וזה לכאורה היה מתאים לנו מאוד למושג נשיא, נשיא השבטים, ואומר שזה רק כאילו אמר, ואם אשר יחטא הוא נשיא שבט או נשיא בית אב. האם למרות שהאבן עזרא הוא פשטן גדול, האם הפעם לאבן עזרא יש איזושהי בעיית פשט מסוימת לפי דעתכם? מה?
שכל השאר זה מנהיגות לאומית.
יש פה אי אסימטריה בכתוב, בפשט. למה? כהן גדול הוא הדמות מבחינה לאומית המרכזית בעם. זאת אומרת, בית המקדש כמייצג את חיבור עם ישראל לאלוקיו, הדמות המרכזית בית המקדש הוא הכהן הגדול. לכן הכהן המשיח הוא הכהן של כולם. הסנהדרין זה שוב הנהגה השיפוטית. הרי כל אזור יש לו סנהדרין קטנה, או אפילו בתי משפט קטנים. ולהם, אם שופט קטן או סנהדרין קטנה חוטאת, היא תביא קורבן חטאת כמו אדם רגיל. מי מביא קורבן מיוחד? הסנהדרין הגדולה שבירושלים. זה בית משפט לאומי. בית דין הגבוה, אני יודע, אני מפחד שלא יהיה אנלוגיות, כן, אבל בית דין גבוה של כל העם. אז אשר נשיא חטא, אם אני הולך בשיטת אבן עזרא, יש לי בעיה פה באסימטריה. כי פתאום אני נתפס לדמות שהוא מנהיגות שבטית, משפחתית, בית אב. ובאמת אומר הרמב"ן, ותם והשם אלוקיו, לומר כי אף על פי שהוא המלך האדון שאין עליו מורה בשר ודם, יש לו הדירה מהשם אלוקיו, כי הוא אדוני אדונים. כלומר שישים מליבו כשיש עליו עליון שהוא אלוקיו שבידו נפשו ממלכתו. זאת אומרת, לפי הרמב"ן, מי זה הנשיא? מי זה הנשיא? מלך. והמקור שהרמב"ן מביא את זה, זה משנה במסכת אוריות, ששם כתוב איזה הוא נשיא, זה מלך שנאמר מכל מצוות השם אלוקיו, שאין על גביו, מה זה השם אלוקיו? שאין על גביו אלא השם אלוקיו. עכשיו פה אני יודע הרבה פעמים שאבן עזרא לא אוהב לקחת בשיטות חז"ל, ומסתכל הרבה פעמים בשיטות חז"ל כשיטה דרשנית, ולכן לוקח כפשט ומביא את הפשט שלאו דווקא הוא כדרכם של חז"ל, וזה לגיטימי לגמרי, לא שאני צריך לתת ציונים לאבן עזרא, אבל אני מפיא את הראש שלו. במקרה דנן, לעניות דעתי, חז"ל במשנה מייצגים את הפשט, כי בפשט שלהם, שהנשיא הוא מלך, יש לי פה סימטריה, כי יש לי את המנהיגות הבית מקדשית, כהן גדול, יש לי פה את המנהיגות המשפטית, סנהדרין, ואת המנהיגות מלכותית, המנהיגות הפוליטית, נקרא לזה של המלך, ושלושת הקודקודים בעם ישראל, הם צריכים, הם כשהם חוטאים להביא קורבן מיוחד, מי שלא קודקד לאומי יביא כערך אדם. אז אתה נמצוא, וזה לפי דעתי פשט לגמרי. ואז עולה השאלה, זאת אומרת, בואו רק נסכם לעצמנו דקה אחת, שלפי זה התורה מתייחסת למושג המלך כבר בספר ויקרא, אלא לא קוראת לו מלך וקוראת לו נשיא. ועכשיו אני צריך לחשוב מה ההבדל בין נשיא לבין מלך. מה נראה לכם? איך הייתם מאפיינים הבדל בין נשיא למלך? ואולי במהות המילה, מה מהות המילה נשיא, מה מהות המילה של מלך? מה זה נשיא? מאיזה שורש? או שנושא את הכתפיו, או שהוא ניסה, כן? נשאו, כן? מעל כולם. לעומת זה מלך, מלכות זה שלטון. זאת אומרת, נראה בפשטו של עניין שהנשיא יש לו הגדרה, שהוא כרגע השולט בעם, הוא אומר את המילים, אבל הוא לוקח על הכתפיו את אחריות המנהיגות היומיומית בעם. אבל הוא לא צריך לשבת עם ארמון ולא עם מרכבות. הוא יכול גם לגור בצריף, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הנשיא השני של מדינת ישראל היה יצחק בן צבי, ובטח למדו אתכם אולי בשיעורי אזרחות, אני לא יודע מה מלמדים עוד היום שם, אני זוכר את זה בתור ילד, הנשיא, שהוא היה גר בצריף, הוא סירב לגור בבית, הוא אמר שהפשטות זה הדבר הכי חשוב בעם ישראל. לכן הוא ביקש שיבנו לו צריף בירושלים. היום יש את בית הנשיא, מפואר מאוד, אבל הנשיא השני היה גר בצריף בירושלים. זה נשיא, לא צריך בצריף, אבל אפשר גם לגור בבית עם חימום בירושלים, כן, אבל הנקודה המרכזית היא נשיא הוא ללא גינונים. נשיא הייתי אומר שיש בו דבר מעניין, שהוא למעשה רואה את נשיאותו, את מנהיגותו, מתוך מנהיגות השם. כאן, העסק הזה בעומק, עומד אולי במהפך שקורה בתורה, שאני לא יודע אם שמתם לב אם דיברו את זה במסגרת אחרת הזאת, אם לא, אני אגיד זה בשתי מילים, למרות שזה דבר שצריך להיות מאוד מאוד מורחב, יש הרבה שיעורים. אם תשימו לב, התורה נאמרה על ידי משה רבינו מספר שמות. בראשית, משה מקבל, בראשית כמובן, מקבל שכולכם יודעים שבראשית לא כתב לא אברהם ולא יצחק, אלא הכל בא מנבואת משה, נכון? גם ספר שמות בא מנבואת, הכל בא מנבואת משה, אלא שנבואת משה ניתנת עד תחילת ספר במדבר, או עד אמצע ספר במדבר, למי? לעם היוצא מצרים. זאת אומרת, אם תסתכלו בתורה, אתם יכולים לשים לב שלמעשה עם ישראל יוצא ממצרים, יש מעמד הר סיני, חטא העגל, עניין של הציווי במילת המשכן, ויקרא שוב עוסק בעיקר בקורבנות, בכל החגים, הכל סביב המשכן, תחילת במדבר, שוב חזרנו לחנוכת המשכן, חנוכת הנשיאים בנסו, בפרשת בעלותך יש בקף באייר בשנה השנית, זה עדיין אותם חבר'ה שעמדו בהר סיני, כן? זה אותם דור שעמד בהר סיני, דור שיצא ממצרים ודור שעמד בהר סיני יוצא לדרך, זה בעלותך, אז אחרי זה יש כיבות התאווה בתבערה וכיבות התאווה, ואז בפרשת שלח המרגלים שגם הם הנשיאים, נשיאי השבטים איזה של יוצאי מצרים, ואז באה הגזרה שהם יהיו בסך הכל במדבר 40 שנה עד תום כל הדור. פרשת קורח לא מתוארכת, ויש סברה טובה לבוא ולהגיד שהיא המשך לשלח אחרי שיש משבר, תמיד יקומו איזה שהם מרדנים בעם, ומיד אחרי קורח בא פרשת חוקת, שפותחת את הפרשת חוקת פותחת. מה מתחיל פרשת חוקת? פרה אדומה. האם זה ראוי לכתוב אותה שם? איפה פרה אדומה היינו צריכים לכתוב אותה? ויקרא. ומיד אחרי פרשת פרה אדומה, מה בא מיד אחרי זה? מתחיל הפסוק הבא אחרי פרשת חוקת, אני מצטט אותו, אחרי פרשת פרה אדומה, סליחה, ויבוא בני ישראל כל העדה מתברצין בחודש ראשון וישב העם בקדש, ותעמוד שם מרים ותיקבר שם. איזה שנה זאת? שנת 40. ניסן שנת 40. זאת אומרת, בין פרשת קורח, שכנראה אם אני אומר ששלח על פי שיטת חז"ל הייתה בערב, המרגלים חזו ערב תשעה באב, נכון? שנה שנייה קורח, קחו את זה עוד חודש, חודשיים, הכל בשנה שנייה בתחילה, מיד אחרי פרה אדומה קפצתי 37.5 שנים לתחילת שנת 40. שחור בתורה, חור שחור, 37.5 שנים לא כתוב כלום. עם ישראל נזופים, כך אומרים חז"ל בבימות, הם נזופים. יש ברוך כעס, לא נענה בעוד גם למשה. ולכן, כשאנחנו באים לשנת 40, דרך אגב, למה פה פרה אדומה נמצאת? דבר שלמדתי פה, דבר מדהים. תשימו לב, אם לא היה נבואות של משה 37.5 שנים, מה עם ישראל התעסק 37.5 שנים? חוץ משל לשרוד, לחפש לאכול מן בבוקר, ובערב, אני לא יודע, אבל לשתות מים. מה הם עשו חוץ מזה? למדו תורה חוץ מזה? קברו מתים. מתו כל יוצאי מצרים בגיל 20 שנה ומעלה, נכון? ב-37 וחצי שנים מתו כולם. אתם יודעים כמה מתים כל שנה? כי צריך חבר'ה קדיש שעבדו שם שעות נוספות. אז מה הייתה השאלה ההלכתית הכי גדולה שהייתה להם אותם שנים? איך להיות טהרה ממתים. ולכן סיפורה, פרה אדומה זה מין קוד שמייצג לנו את כל החור השחור 37 וחצי שנים שעם ישראל התעסק בקבורת מתים של הדור ההוא. יוצא מכאן שבסוף במדבר וספר בדברים נאמר למי? לא לדור יוצא מצרים אלא למי? לדור הבנים, דור הנכנסים לארץ. דור הנכנסים לארץ זה דור שאו שבהר סיני היה צעיר, פחות מגיל 20, או שבכלל לא נולד. זה דור שלו חוויה בצורה, חוויה אמיתית את המעמד הגדול של מעמד הר סיני. זה דור שרואה את המציאות אחרת, כי הוא דור טבעי. הוא גם ייכנס לארץ טבעית, יחסית. זה לא כיציאה, לא כניסה לארץ כמו יציאת מצרים, שהכל ניסים. ועכשיו אפשר להבין, כאשר מדובר בפרשת ויקרא, פרשת ויקרא נאמרת לדור שעמד לא לפני הרבה זמן, בהר סיני, דור ששמע כולם וימשלמו את דבר השם, התנבאו לכמה דקות. כשאני מדבר איתם על מנהיגות, הם מבינים שיש מלך אחד גדול, שכל הקודש ברוך הוא, זה המלך. אז מה אני צריך בארץ? מה אני יכול לעשות? הקודש ברוך הוא לא מבריא לי הוראות יום יום. אז אני צריך איזה אדם שנקרא לו נשיא, שאני יודע שכיוון שהוא ניסה מהעם ונושא את העם על כתפיו, הוא מוריד את ההוראות האלוקיות לפסי הביצוע היומיומיים. ולכן מלכות הדערה כן מלכות הדרכיה. יש לי פה פשוט הקרנה של מלכות השם שהוא המלך. אבל אני צריך נשיא, צריך מישהו תחת שיגיד מה להגיד. האם הוא צריך מרכבות? האם הוא צריך ארמונות? מה פתאום? שיהיה חיצונו. התוקף שלו הוא רק בדבר אחד. עד כמה הוא מוציא את תוקף מלכות השם בעולם מן הכוח אל הפועל. יעשה את זה טוב? כולנו נעריך אותו. זה רק? הוא יכול להיות שהוא נביא, הוא לא חייב להיות נביא, יכול להיות גם שיהיה נביא לידו ביתן אותו הרוב. ודאי שהוא יעבוד דרך נבואה. עכשיו, למה זה לא מפריע לי שיהיה פה הכל דרך נביא? כי אני מדבר על עם שכולם היו נביאים לרגע. או לכמה רגעים. אם כולם נביאים על מושג הזה שאנחנו חיים על פי נבואה, גם אם אני כבר לא המשכתי להיות נביא אחרי מעמד הר סיני, זה ברור לגמרי, זה כמו אחד שביקר שבוע בישיבה, הוא יודע שיש ישיבה. גם אם הוא חייך ילך לצבא, אני יודע שהמושג ישיבה כבר קיים אצלו, כן? אנחנו יודעים מה, הנבואה היא, היא חלק מאיתנו, חווינו את זה פעם לכמה דקות. אז הכל זז. זה הנשיא. כשאני בא לספר דברים, עולם אחר לגמרי. בספר דברים אני מדבר על אנשים או אין אנשים שלא חוו חוויית נבואה. או אם כן, חוו את זה בתור ילדים שזה לא חוויה אמיתית. בכזה מצב הם כבר לא יודעים מה זה נשיא שבא מתוך עומקה של גילוי מלכות השם בעולם. הם באים במקום אחר לגמרי. אז מה הם באים? הם צריכים מלך שיהיה כזה מרשים. דרך אגב, למה מלך צריך ארמון ומרכבה? והמון סוסים לפניו, כי על ידי הרושם, עם הכתר, עם הבגדי מלכות, עם המרכבה המלכותית, אני כל כך אבעל מהעוצמה, מהרושם, מההדר, ואני אקבל את אולו עליי. אבל זה הכל חיצוני. זה לא מאוד פנימי, זה הכל חיצוני. ברור? אבל זה דור הטבעי. אנשים טבעיים, קשה להם, תסביר להם, המלך צריך להוציא את מלכות השם מן הכוח אל הפועל. טוב. מה אנחנו מבינים בזה? זה סיסמאות. לכן הם מחפשים מלך שככל הגויים אשר סביבותיי. זה המתח בין מלך לבין נשיא. האם יש איזושהי הוכחה בתנ"ך לתזה שהעליתי פה? התשובה היא כן. ואני הגעתי לרעיון הזה דווקא לא מתוך הגמרא, אלא אחר כך שלחתי ברוורס מספר יחזקאל. בספר יחזקאל במקור 6 אומר יחזקאל פעמיים, פעם אחת בפרק למדלת, וקימותי עליהם הוא רואה אחד וראה אתן עבדי דוד, הוא יראה אותם והוא יהיה להם לרואה, ואני אדוני יהיה להם לאלוהים, ועבדי דוד נשיא בתוכם, אני אדוני דיברתי. אז הוא היה דוד צייר נשיא, מין דוד עתידי, כן? אחרי שנחזור לארץ, נביא יחזקאל המתנבא בבבל, אלא שהוא חוזר בלמד זין, וכדי שלא לחשוב שזה הדוד העתידי, זאת אומרת מי שמשיך מחוק בדוד לעתיד, הוא ישונה לחלוטין כאיזה זה דגם חדש. לא, לא, בא פרק למצען אומר ככה, ועבדי דוד מלך עליהם ורואה אחד ילך אולם משפט הילך וכודה ישמרו בזוטה, ישבו על ארץ ודתי לעבדי ליעקב שישבו באבותיכם, וישבו עליהם הם ובני בני בניהם עד עולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. שימו לב, אותו דוד העתידי, אותו מלך מבית דוד העתידי, הוא פעם אחד מוגדר בתור מלך, פעם שנייה מוגדר בתור נשיא. למה? לומר לך שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא לא רוצה מלכים האלה מבית ראשון עם הפר וכל, אבל שיתגרו שם לעבודה זרה ולכל מיני בריתות עם כל העמים מסביב שידרדרו את האומה. הוא רוצה מלך שיעבוד בדגם של נשיא. דרך אגב, האמירה פה דוד, אפשר לראות אותה בשתי רמות. אחת, הרי עוד פעם, דוד עתידי, למה הוא דוד עתידי? כיוון שהוא צאצא של בית דוד. אבל לי נראה שיש פה רמז עוד נוסף. דוד, שתיכנסו לפרקי דוד, עם האורות בצלים של דוד, אין ספק שדוד היווה, לעניות דעתי, דגם של מלך, בהרבה מקומות, דגם מלך אידיאלי. אחד הדברים שהיו אידיאלי, בצניעות שלו. נכון שהוא הקים ארמון בעיר דוד, אפשר לראות את זה היום שם מתחת המרכז מבקרים את השרידים, אבל זה ארמון, הוא לא ארמון מפואר במיוחד, ודוד הוא איש מאוד מאוד צנוע. יש איזו צניעות מסוימת, אני לא רוצה להגיד שדוד לא היה מלך אלא נשיא, יכול להיות שנשיא היה צריך דגם אחר, אבל אנחנו כבר משמואל מתחילים לדון על מלך. אבל בתור מלך, באמת דוד כאישיותו היה מלך שכופף במרחוק את המלכות יותר לכיוון של נשיאות. ולכן יחזקאל אומר, בן דוד העתידי ראוי שיהיה מלך מעין נשיא. אם נחזור לענייננו, כשבא העם ומבקש משמואל מלך, למעשה מה שמואל היה רוצה שמבקשו?
נשיא.
נשיא.
כן. אנחנו רואים היום שיכול להיות סמכות רוחנית בלי גינויים קיצוניים, אז זה בעצם התקדמות.
לעניות דעתי? כן. לא, יש לכל מחתם, אני חושב שכן. ולכן, כאשר העם מצטט את ספר דברים, שמואל מבין שגם אם נלך בשיטה של רבי יהודה, הם פספסו. ואני אגיד רבי נוראי, ודאי הם פספסו. ושלא אמרה התורה אלא בגנאי ישראל, זאת אומרת זה כנו, איך אומר, כמו שטיפה תורה, לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע, לפי שאת רבי נוראי. אבל גם בשיטת רבי יהודה, שטוען שזו מצווה, היה ראוי שאת המצווה תקיימו בצורה יותר נעלה, יותר גבוהה. איך? תשאפו לנשיא. כשהם מצטטים את אותו פסוק, הם מגלים שהם לא מחפשים את הנשיאות, את המלך שיביא את האור האלוקי בצורה של צניעות, אלא רק עוצמתו תהיה מתוך הבאת האור האלוקי והנהגה האלוקית לארץ, אלא מלך שיהיה ככל הגויים. מה זה ככל הגויים? ארמונות, מרכבות. ולכן גם אומר להם, אתם יודעים מה המחיר של זה? שזה מחיר כבד. בשביל להחזיק ארמון ומרכבות צריכים הרבה עבדים והרבה שפחות והרבה רכחות והרבה טבחים והרבה, צריכים הרבה שדות והרבה זה. הוא ייקח מכם, מי יביא לו את זה? הוא ייקח מכם, שצריכים לשלם את זה. אז אם זה מה שאתם רוצים, תראו לכם שזה המחיר. עכשיו פה אני רוצה כבר לקפוץ איתכם שנייה לפרק י' ב'. כן, בבקשה.
אני מצפים שעם ישראל יש
פסוק שלכאורה
הוא פסוק שלא ממש מראה על...
עוד פעם, איזה פסוק?
אומרים, אם אנחנו מצפים שעם ישראל יבקש באמת נשיא ולא מלך, אז פסוק מביתה של נשיא יחיתה, זה פסוק שלא בדיוק מדבר על, אני יודע מה, על מישהו שיהיה בראש העם, מדובר על מישהו שיהיה מקורבן בסביבות של קטע יחיתה. לא על
ידי
מישהו שינהיג את העם ויהיה מישהו
שיוביל
אותם
למצוא
דברים
ודברים כאלה. תראה, יש פה שני דברים. אחד, חז"ל אומרים על ויהי בשורון מלך, מופיע בכמה וכמה מדרשים, גם בדברים רבה במקום וגם בויהי רבה, שהמלך של ויהי בשורון מלך, מי זה המלך? משה. לכאורה משה במדבר הוא מעין מלך ישראל, ויש בזה גם הוכחה אחר כך בפשט לגבי יהושע. אם תשים לב ביהושע פרק א', שנותנים שם, אומרים לו שניים וחצי השבטים בסוף פרק א', כל אשר אני מדבר על יהושע פרק א', פסוק י"ז, תצאי מתחיל, ואני רוצה לשאול למור כל שציפיתנו נעשה וכל שציפיתנו נלך לך, י"ז כמו ששמענו את משה כי נשמע לך, רק יהיה אדוני מאלו לך עמך ושם עם משה, כל איש שמרמת פרה לא ישמע את דבריך, כל שצבנו יומת, רק חזק ומץ. מה זה כל שלנו יומת? איזה מדרגה נתנו ליהושע? מלך. למה מלך? כי רק מי שממרה מלך צריכים להרוג אותו, דין מורד במלכות. יוצא מכאן שבמדבר יש באמת דברים שרוצים להגיד אותם. זאת אומרת, יש דברים שנחי במציאות מסוימת הם כל כך ברורים שאני לא צריך לכתוב עליהם, זה ידוע לכולם. אני כותב רק את הדברים החריגים. זאת אומרת, במדבר הם הבינו שהנשיא הוא משהו כמו משה רבינו. עכשיו, מה יכול לקרות? חידוש הגדול, תראו לכם שאחד כזה גם יכול לחתור פעם. וואו, משה רבנו יכול לחתור? או הממשיכים שלו יכול לחתור? כן, תורה גם מכירה בזה. מה הוא יעשה? מקריב קורבן מיוחד. והנשיא שם הוא כבר מאוד בילד אין. לכן משה הוא כמו נשיא, לכן מקורח שמורד בו הוא כמו מורד במלכות. יהושע הוא כמו נשיא, אחרי יהושע מתחיל כל הבלגן וזה שבטים. כן, אבל זה ככה נראה לי יורד הנקודה הזאת. לכן יחזקאל מעורר אותנו מחדש למושג הזה, כיוון ששילמנו מחיר באותו חוסר ההבנה אולי הזאת, שילמנו מחיר, בא יחיד ומעורר אותנו מחדש. אחרי החורבן, חבר'ה תבינו, היה יסוד אחר. כן, ברשותכם אני רוצה, יש לנו עוד רבע שעה, לקפוץ שנייה לפרק י"ב. ותראו בפרק י"ב, גם שם יש שאלות מאוד מעניינות. אחרי שהוא ממליך, כן, אחרי שהוא עושה להם... אחרי סיפור יבש גלעד, מלחמת יבש גלעד, אז רק נזכיר, כן, מלחמת יבש גלעד, ודווקא שם שאול יצא מן הכוח אל הפועל והתגלה כמלך, ואז אבא משמואל לעם לכו מלך גלגל וחדש המלוכה, פרק י"א, ואז הוא מתחיל בהתחלה את העניין הפרטי שלא ישקתי ולא הגעתי, זה לא מה שאני רוצה לדון. אנחנו דנים פה לעניין המלך, ושימו לב מה אומר להם בנאום אחרי שכולם הודו שלא לקח מהם כלום. אני מדבר על פסוק ו' י"ב ו' ויאמר שמואל לעם, אדוני אשר עשה את משה ואת אהרון ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים ואתה התייצבו ושבתו איתכם לפני אדוני את כל צבא אדוני אשר עשה איתכם ואת אבותיכם כאשר בא יעקב מצרים ויצעקו אבותיכם אל אדוני וישלח משה את משה ואת אהרון ויוציאו את אבותיכם מצרים ושבו במקום הזה. ואז הוא ממשיך לדון בנושא של אירועים מימי השופטים, פסוק ת', פסוק י', ממש פרק השופטים קלאסי, י"א, וישלח עונת ירובל את בדן את יפתח בית שמואל וצאתכם מיד ובכם מסביב מיד תשבו בית. מי זה בדן? גדעון. מי זה בדן? הכי פשוט זה באמת חז"ל, למרות שנו בדן מקווי עוד כמה רעיונות שם, אבל הכי פשוט בדן זה בן דן, והשופט שהוא היה בן דן זה השמשון. זה נראה לנו הכי פשוט, נראה לי פשט. ויפתח ושמואל, בן אדם מזכיר את עצמך. כן, למה אתה מכניס בתוך המעגל דווקא את השלושה לבית עצמך? שאלה מהטובה. ועל צדר ושוב בטח, ותראו כי נחש מלך בני המון בא לכם, ותאמרו לי לא, כי מלך ימלוך עלינו, ואדוני ימלוך מלככם. מה הסתירה? נחש בא, ואז הם רוצים פתאום, למה, מה הסתירה? הם אומרים לי לא רוצים, אלא רוצים מלך, מלא לא לא, והשם ילוקחם מלככם. מה הסתירה פה? ברור השאלה. זאת אומרת, יש בו מן הרגומט, אתם יודעים, מה שופטים לכם צער א' וב' וג', הקדוש ברוך הוא הביא לכם את גדעון ואת שמשון ואת יפתח וגם אותי, הכל היה בסדר, הוא לא היה בסדר. ועכשיו ראיתם את נחש מבא וצעקתם לא לא לא, אנחנו רוצים מלך, ומה פתאום, השם הוא מלככם. מה הקשר בין אחד לשני? כן, לא תגיד, זה כמו נראה משה של שלום ארצי, כן, אני לא רואה את הקשר בין מילה אחת לשנייה פה, איך זה מתקשר? ואז, ואם תראו, ועכשיו, אם תראו את אדוני אלוהי, ואתם אותם שאתם כולם תמרו את פי אדוני, והייתם גם אתם, וגם מה שמלך אליכם אחרי אדוני אליכם, ולא תשאו כל אדם, ואיתם אדוני, ואיתם אדוני בכם ובתוכם. וגם מתי התייצבו, ראו דבר גדול של השם אדוני עושה לכם, הלוא קציר חיטים היום, הקלנה ותן קולות ומטר, ודאורו כי רעתכם רבה, שעושים בני אדוני לשאול לכם מלך. אז יש לנו את השאלה, קודם כל שעוד לא ענינו על השופטים, אבל יש פה עוד, שנצטרך לקשר גם את זה, מה הקשר של המויפת הגדול שהוא מוריד גשם בימי קציר, וזה אמור להראות להם שהם טועים בדרך. אז בואו נענה דבר דבר. דבר ראשון, ברור לחלוטין, אם תחשבו שניהם מבחינה ריאלית, אני יוצא מגן להנחה שקראתם את פרק י"א, ואתם מכירים את הסיפור שנחש עולה על יבש גלעד, ומאיים עליהם, ואז הם קוראים לעזרה לכל העם, ואז פתאום בא שאול, ותופס מנהיגות, ויוצא לקרב ומנצח אותם ניצחון מוחץ. ברור לחלוטין שמבחינה ריאלית, הסיפור עם נחש לא התחיל בוקר. מה לא בוקר אחד נחש היה אוהב ישראל גדול, והייתם עם הסכמי שלום צודק ובר קיימא, והם כל היום מורקדים ביחד בגורן, פתאום קם בוקר אחד וחיד התקיף את יבש גלעד, למה התרגז? לא, ברור לחלוטין שנחש מתחיל לאיים, מתחיל לעשות פעולות תגמול וכל מיני בעיות לאט לאט מאיים על השבטים, והשבטים מתחילים להיכנס ללחץ, והעניין בא לשיא כשהוא עולה ומאיים ספציפית על יבש גלעד, כיבושה ואו מלחמה או ניכור העין. יוצא מכאן שניתן עכשיו לפי ההערה של שמואל, בלי שם שמואל אמר, לא הייתי יודע, שיכול להיות שהבקשה בפרק ח' שדיברנו לפני שתי דקות, לבקש המלך מתקשרת עם האיומים שהתחילו מנחש. היה איומים מהמון, ואז פתאום, זאת אומרת, זה לא בגלל שהם היו נגד הבנים של שמואל, אלא בגלל האיומים של נחש, העם התעורר וביקש מלך, ועכשיו שמואל אמר שזה לא טוב. למה? פה יש נקודה נורא חשובה. בימי השופטים, כל פעם, מי שזוכר את ספר השופטים, כל פעם היינו נתקעים עם איזה אומה אחת, אני יודע מה, גדעון המדיינים, כן, נפתח ההמונים, ונקודה במלחמה נקודתית, גם אפילו שמשון ושמואל כנגד הפלישתים, הם לא טיפלו בבעיה, אבל מיגרו, או פתרו נקודה, נקודה מסוימת בעתית. הדברים האלה הם מספיק שופטים. זאת אומרת, אחרי ההצלחה של יפתח, אני יכול לבוא ולהגיד, יש היום שופט בעמיסה, אני קוראים לו שמואל, יש איום של נחש, אז כמו כל תקופה, בואו נמשיך תקופת השופטים, לא נחליף ספר, ושמואל יטפל, או עם איזה נציג שלו, במלחמה מול נחש. וזה מה שהוא טוען. יש השם מושיע אותם, כמו בספר שופטים, תמיד על ידי איזשהו שופט. מתי כן צריך מלך? ופה אני רוצה להגיד עוד נקודה מאוד מעניינת. אני יודעתי, מלך צריך רק נגד אויב אחד. אתם יודעים נגד מי? עוד לפני זה.
נכון?
נגד הפלישתים. למה נגד הפלישתים? כי שימו לב, המון על מה מאיים עלינו, על אזור הגלעד, מקסימום יכול לשלוח גם דרך ירדן, לפגוע באיזה פינה באפרים. מואב יכול לפגוע ביהודה. אדום ידרום. על איזה אזור פלישתים רבים איתנו בימי שמואל? על כל הארץ. מי זה הפלישתים? הפלישתים של ספר שופטים הם עם שהגיע לפה. ונכנס דרך עזה מאזור קרטין יוון, גוי הים, פחות או יותר במקביל, אולי קדם לנו קצת, לכנסת ישראל ממזרח. זאת אומרת, אם תקחו את מפת ארץ ישראל, אלה פלשו במרכאות מפה, ואלה פלשו מפה. ומעשה הם מקיימים את בבא מציע, פרק שני, שניים אוחזים בארץ, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. ופה מלכתחילה אין פה נקודה לבוא ולפסוק ויחלוקו, אלא כל אחד בא ואומר, רגע, למה אתה פה בארץ? הארץ זאת שלי, למה אתה פה בארץ? כי נכנסתי אליה, גם אני נכנסתי אליה. זאת אומרת, כל תשובה שניתן לפלישתים על זכותנו על הארץ, הם יגידו אותו דבר. מתי באתם? אתם נולדתם פה? לא, נולדתם במצרים. אנחנו נולדנו ביוון, מה ההבדל? יש רק תשובה אחת בלבד שיכולה לעמוד בעוז מול הפלישתים. ומה היה התשובה? אנחנו עם אחד, לא שבטים, עם אחד שעמד בהר סיני, קיבל תורה, שהקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה, נתן לנו את הייעוד להכניס אותה לארץ ולקיים אותה בארץ, כי זאת הארץ של עיני השם אלוקי רבה. זאת אומרת, אנחנו פה לא בגלל שנכנסנו ממזרח או ממערב, אנחנו פה בגלל שפה ביהוד אלוקי. כשאני בא מתוך העוצמה הזאת, יש לי כוח להתמודד מול פלישתים. את היכולת לקחת את העם, לרכז אותו ולאחד אותו סביב האידיאל האלוקי, ומתוך זה צד נגד פשטים, לא יוכל שופט מקומי נקודתי. מקסימום הוא יכול להפיל את זה מגדש שם כמו שמשון, אבל מלחמה ממגרת יכול רק מלך, וזה תפקידו של מלך ישראל. את זה דרך אגב מי יעשה? דוד. דוד יצליח את הפלישתים, הוא לא ירוג אותם, הוא לא צריך להרוג אותם, הוא דחף אותם להרים שלהם, העמיד אותם בתור נתינים, ודרך אגב עד סוף בית ראשון הם היו אזרחים נאמנים, עד כדי כך שבחפירות של עקרון, אתם מוזמנים לנסוע שם ולראות, הם בימי המלכים כתבו בעברית, דיברו בעברית, הם היו גויים, אבל היו גויים, נתינים נאמנים ונחמדים בעם ישראל, לא היו שום צרות איתם, שם מלכות יהודה. את זה עשה דוד, זה עוצמתו של מלך ישראל, מלך ישראל מרכז השבטים, מאחד, אבל בא מתוך האידיאל האלוקי, ואז יש לו עוצמה בעמידה מול פלישתים. מול נחש ההמוני, אני לא צריך מלך, בשביל זה פוצ'ר של מלך. תביא שופט אחד טוב, כן, שריף אחד טוב, יכול להניק את כל המדינה, מי צריך פה 120 חברי כנסת, נכון? כן? שופט אחד טוב, היה יכול להביא מלחמה מול נחש המוני. אומר להם שמואל, היה לכם שופטים, כל אחד על בעיה נקודתית, הוא התמודד איתה. אז בגלל שנחש מאיים, אתם צריכים בזה לבקש ממני מלך? שופט אחד טוב, היה פותר את הבעיה. אתם לא מבינים, כי מלך לא צריך לעכשיו. מלך צריך שאתם תרצו להתמודד עם מי? עם הפלישתים בתור פעילות מושלמת, כוללת, מקיפה. לנחל בכל הארץ את הפלישתים, למגר ולהפוך אותם לנתינים שעומדים בצד ואין להם שום זכות לאומית פה. זה למעשה התפקיד של פרק י"ב. האם יש צד משותף לשני הפרקים, לח' ולי"ב? למרות שאמרנו כאילו שתי ארגומנטים שונים לגמרי. זה הבנת הנשיא מול מלך, וזה הבנת תפקידו המלחמתי של מלך. האם יש צד משותף לשניהם? מה נראה לכם? אני יודעתי יש, למה? בחטא העם עוד לא בשל להבין מהו התפקיד האמיתי של מלך. הוא חושב שמלך צריך גנוני מלכות, הוא לא מבין. עכשיו אני מזכיר לכם שהעם הזה היה רחוק מאוד מתורה בימי השופטים. מי החזיר אותו בתשובה? שמואל, 20 שנה. שמואל חושב שאם היה איתו עוד כמה שנים משקיעים בחזרה בתשובה של העם, העם כבר לא היה מבקש מלך, אלא מה היה מבקש? נשיא. אם העם היה עובר עוד כמה שנים, ואת הפעיה של נחש שהיה פותר עם שופט, היה אומר, רגע, נחש, פתרנו אותם, על מה יהיה מה פלישתים? הם מאיימים על כל הארץ. תשכחו שבסוף ספר שמואל א', המלחמה מול שאול היה לגלבוע. הם חיברו כבר עם הכנענים שישבים בבית שם. זאת אומרת, ואחר כך בכל ההתחלה של מלכות שאול, איפה יושב המוצב פלישתים? במכמס, מכמס זה בצנטרום של הפיילה, זה ממש במרכז. כאן עומד הנקודה שהעם נבהל מנחש, אבל לא מבין שהבעיה האמיתית זה לא נחש, באמיתית זה פלישתים והצורך לאחז בכל הארץ ולשלוט בכל הארץ. את זה נכון, עדיין לא חונך, צריכים עוד קצת כמה שנים של חזרה בתשובה, עוד ללמד תורה, ואז העם יבין מהי הבעיה האמיתית, ואז הוא יבקש נשיא שימגר את פלישתים ולא שופט, מלך, כאילו, זאת עבודה של נשיא. אין עבודה של שופט. זאת אומרת, בשני המקרים, שמואל לא אומר, אני נגד מלך. לעניות דעתי, בשני הפרקים שמואל אומר, אתם לא בשלים מספיק להבנת מושג המלכות. צריך עוד כמה שנים שתבשילו, ואז יבוא ממקום טוב שנייה אחת רק. ולכן, זה בדיוק המופת של הגשם. גשם זה סימן ברכה. אבל כשהוא לא בא איתו, כשהוא בא בימי קציר, הוא סימן כללה. אם מלך בא לא מתוך בשלות, כמו תאנה, כן? שכותפים אותה פגע, אז התאנה הזאת היא בוסר, היא לא טעימה. מלך שבא בלי בשלות, הוא יכול לגרום קלקולים לעם, ועל זה מפחד שמואל. ולכן לא שמואל איננו נגד מלכות, שמואל רוצה שהעם יחכה עוד כמה שנים שיבשל להבין את מהות המלך ותפקיד האמיתי של המלך, ואז המלך יבוא מתוך ברכה גדולה. רצה לשאול משהו?
כן,
פרק ט',
כששמואל מושך את דוד.
את שאול.
את שאול,
כן.
כששמואל מושך את שאול. בפסוק ט' ז'.
כן.
אז נאמר כבר שכאילו משתו נגד עמי ישראל ושי יתמים ביד פלישתים כי ראיתי יתמים כי זעקת צעקתו אליי.
זה הוכחה. זאת אומרת, אתה, הרי מה קורה? מצוין. העם לא את זה מבקש. העם ביקש הנחש. השם אומר לשמואל, אתה אל תחכה שהעם יעשה מה שהוא רוצה. יש לנו פה, אדם מה, עוד דקה אחת אני אענה לשאלה שלנו נפלאה. עכשיו תשאלו אותי שאלה פשוטה. אם כל כך רע, אז למה טוב? אז למה השם נותן לו? החסרתי, כדרכי בקודש תמיד משהו חסר לי. שכחתי איזה מקור אחד מאוד חשוב, אבל מי שרוצה יכול לשום את זה. רצדוק מלובלין. בצדקת הצדיק אומר דבר מדהים, אומר בצדקת הצדיק עוד למד, תראו מראות זה במקום, אף מעשה שאינה אגונה, בעצם כל שהיא אגונה כפי מחשבת האדם, היא מעשה מצווה כשהייתה לו לעשות את הצד יותר טוב, אין לו ממנו עשייתה. זה מי שפה לבד מסכת ברכות לאחרונה יודע שם עם הסיפור עם רבי יוסי שמתבלה בחורבה, רבי אליהו ממתין, ואליהו נביא שיחה ממתין לו, למה ממתין? אם זה לא טוב, תגיד תעצור אותו בתפילה. אומר הפצדוק, אם אדם עושה מעשה טוב, רוצה טוב, רק הוא טועה בדרך ולא זה מושלם, אל תפריע לו, כי בדרך זה שובר לו את המוטיבציה. תתן לו לעשות ואז תעצור אותו ותגיד בוא תשפר את זה, זה יותר טוב. ברור? עשו לו לבית מוטיבציה, כשאני אומר למישהו ברק לביקורת, אתה מעקר לו את הכוחות. וכאן זה בדיוק בסיכום שלנו וגם תשובה לך. הקדוש ברוך הוא רואה שהעם בא ממקום חיובי, העם רוצה להתאחד, העם רוצה הנהגה. אלא מאי, הוא בא ממקום לא בשל. במקום להגיד לעם, עזבו, אתם חוטאים, באותו רגע נעקור להם את כל המוטיבציה המלכותית, אומר השם לשמואל, תסביר להם את החומרה. לכן בפרק ח', לכן בפרק י"ב, אבל מתוך שבוחרים מלך. אבל כשמין המלך עצמו, במשיכה שלו, שמשים על הגג, כן, סוף פרק ט', מה הוא מדבר איתו? הוא לא משאיר לשאול, תשאל את העם נגד מי הם רוצים שתילחם, כי אז שוב הוא, המלך לא יעשה תיקון, הוא יסחף. אומר לו השם, אתה תגיד לו שמה עיקר תפקידו בא לעשות? ילחם נגד פלישתים, כי זה עיקר תפקידו של המלך. אתה תסביר לו ומסוך זה לעשות תיקון. האם באמת שאול הצליח לעמוד בזה או לא? שאלה מצוינת, תבחנו את זה במשך הפרקים. אבל זה בדיוק הנקודה, זה ההוראה שהוא קיבל משמואל. כי פה בדיוק באה הנקודה. העם בחר מכיוון לא חיובי. שמואל רוצה לכוון אותם למקום החיובי. אם נסכם את דברינו, ויש לנו כבר בפיגור של דקה, שמואל רוצה מלכות. אבל הוא רוצה מלכות מתוך בשלות, מתוך הכרה אמיתית שמלך יהיה נשיא, שמלך הבין שהוא מביא את המלכות השם לעולם, שמלך ירצה לקחת את הייעוד האלוקי עצום של הנחית עם ישראל בכל הארץ, שזה הגורם היחיד הבעתי, זה פלישתים. מתוך ההכרה הזאת תבוא באמת מלכות טובה, ולא חס ושלום הקלקולים שלך היום מוצאים כתוצאה מהבוסר שקרה לאור תקופת המלכים. ונזכה באמת בזל השם שנוכל באמת להוציא תוכנתו של שמואל מן הכוח אל הפועל. ערב טוב לכולם. מי שרוצה לדבר בקורות, אם לא תספו אותם, אז בבקשה, יש לי אחד ששרה בו כך הרבה, מה זה ספר ראשון שכשהוא יצא ככה אין בעיה. אני שאלתי יהודה קודם, אתה רוצה? לך אין? רגע, לך יש יהודה? טובות, קודם
Thank you. אברבנל, אדם של אנשים שמסכימים עם הרמב"ם. אני מכיר את גישת אברבנל. רק הוא לא התנסח יפה כמו רב אר אילן. לא מכיר? מה? אני אמור לעצור את זה.